say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום ראשון, י' באלול תשפ', מסכת עירובין, דף כ"א. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים דברי התורה את דרכם אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. 20 ימים לראש השנה בא עלינו על כל בית ישראל לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לפרנסה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום. הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ד נאמר, אמר רבי אבהו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. הסבר נפלא בדברי הגמרא הסביר הגאון הצדיק רבי יצחק בלזר בדרך משל. במדינה אחת היה מלך גדול ששלט ביד רמה ונדיבה על כל ממלכתו. פעם אחת רצה המלך לראות ולשמוע כיצד מתייחסים נתינה ואליו ואל מלכותו. מה עשה? התחפש במלך בבגדי קפצן ויצא לסובב ברחובות הממלכה, והנה בעת ששוטט המלך בסמטאות העיר, נפל לידיהם של חבורת גזלנים אכזריים. רצו בני החבורה להזיקו, אבל אז קם אחד מן הגזלנים שרחמיו נחמרו על הקפצן והגן עליו בחירוף נפש, ואף מלטו מהם אל מקום מבטחים. שב המלך לארמונו, ולאחר זמן ערך סעודת הודיה גדולה, אליה הזמין את כל שרי וחשובי המלכות, וכמו כן הזמין את אותו גזלן שהושיע אותו מיד חבר מרעיו. ישב הגזלן בבגדיו הפשוטים ולא חש בנוח בין השרים לבושי המחלצות. וגם הם, השרים, הביטו בתמיהה רבה מה טיבו של פוחח זה במסיבה של המלך. ראה המלך את מבטי התמיהה של השרים, קרא לגזלן והושיבו על ידו בכבוד רב, ובתוך כך סיפר לנאספים את הקורות אותו ואת הישועה שבאה לו על ידי הגזלן הזה. כך הוא הנמשל, אמר רבי יצחק בלזר. בתורה נאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך. כאשר האדם שב ונעשה בעל תשובה, הרי הוא מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כי אותו גזלן שבהצלתו את המלך בעצם שב והמליך אותו על כל המדינה. כמו כן, בעל התשובה על ידי שהכניע את יצרו הרע, הרי הוא ממליך בזה את הקדוש ברוך הוא. הרי שאין מעלה גדולה מזו. אנחנו בסייעתא דשמיא ממליכים את בורא עולם בקיימנו את ציוויו והגית בו יומם ולילה, תלמוד תורה שהיא כנגד כולם. אנחנו רוצים לפתוח עם הפרק השני בדברי הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה, על שקראנו בפרשתנו בשבת, בפרשת כי תצא, על עמלק אשר קרחה בדרך. בקום עלינו אדם רשע, נצר זדון מזרע עמלק. ממשיכי דרכו של עמלק פעלו באותה שיטה, גם הם הציבו להם את הפתרון הסופי כמטרת על, וקיצו בעבורה את האמצעים כולם. אמן מזרע עמלק ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. ומשושן הבירה אל גרמניה הנהורה במרכאות, השמדאי הנאצי, היטלר ימח שמו, ביקש אפוא להביא קץ וכיליון על כל אוכלוסיית היהודים בעולם. שנאת כל היהודים בעולם ותעודת הזיהוי לגילוי משפחת עמלק בעולם. בהתבוננות נוספת ניתן לגלות סימן נוסף כדי להגיע להלכה על פי שני עדים יקום דבר. שלושתם, עמלק, אמן והשטן מגרמניה, פעלו בתקופה שעם ישראל עמד לחזור לארץ ישראל. ברוחם הרגישו שאם העם יחזור לארץ ויבנה את בית המקדש, ששם מצויים 10 ניסים הגילויים לכל באי עולם, האמונה בהשם תכבוש את כל העמים כולם, וממילא שיטתם תימחק ותחלוף מן העולם, ולכן יצאו כולם למלחמת כילוי חלילה כדי לעצור את הגילוי האלוקי. המלך הגיע כשהעם יצא ממצרים בדרך לארץ ישראל, ועדיין לא היה חטא מרגלים. אמן הגיע כשהעם חזר מבבל בדרך לארץ ישראל בתקופת עזרא ונחמיה, כשכורש נתן את הרשות לכך. השטן מגרמניה יצא עם תוכנית הפתרון הסופי כ8 שנים לפני שעת תש"ח, שבה זכו היהודים לחזור לארץ ישראל. למרות הדמיון בין הצוררים לדורותיהם, קיים מבדל משמעותי בין עמלק הראשון, אבי השיטה ומחוללה, לבין תלמידיו הצפעונים. ואין ספק שהעמלק הקדמוני היה גרוע מכולם. ומדוע? עמלק ביקש לגדוע את יסודות הבריאה משורשם, להחריב אותם בראשית בניינם. חטאו של עמלק מתקשר עם המילה דרך. בתורה נאמר, זכור את אשר עשה לך המלך בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך. בנביאים בספר שמואל א' נאמר, כה אמר השם צבקות ופקדת את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. מה המילה בדרך באה להדגיש? להתבונן בתקופה שבה פעל המלך כנגד העם היהודי, בתקופה הזו הבשילה האמונה בבורא, והחלה להכות שורשים בלבבות בני אדם. עשרת המכות זעזעו את מצרים ואת העולם כולו, קריאת ים סוף הרעידה את יושבי כל תיבל, והוכיחה שבורא הטבע בכוחו לשנות את הטבע. הטענה הכפרנית הנושנה שהעולם כאילו קדמו נעקרה לחלוטין, שכן אין הטבע יכול לשנות את עצמו. את מקומה של הכפירה העיוורת תפסה האמונה בכל עליון בורא שמיים וארץ. התוצאה הייתה יראה מפני האלוקים. שמוע ממרגז ונחיל אחז יושבי פלשת. אפילו בחלוף 40 שנה מן ההתרחשויות, עדיין היה פחד מוטבע בקרב גויי הארץ. וכה אמרה רחב למרגלים ששלח יהושע, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים. היא מתארת את הזעזוע שפקד אותם ומסכמת במילים המביעות אמונה מוחלטת בבורא עולם. השם אלוקיכם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. כדי להשלים את האמונה במציאות השם אשר התחזקה בעולם על ידי אותות מצרים, היה צורך לעבור אל השלב הבא, מעמד הר סיני, שם היה העולם עתיד לשמוע מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך, בגילויים נבואיים, מראות אלוקים, ובכך יגיע העולם כולו לתיקונו המוחלט. אבל התהליך כמעט נקבע באיבו, כאשר עם ישראל היה בדרך, בדרך מקריאת ים סוף אל מעמד הר סיני, בדיוק בפרק זמן גורלי זה הופיע המלאק. המטרה הראשונית שסימן לעצמו היה להשמיד את העידים המעידים על מציאות השם ולבטל את האמונה מתושבי העולם. מטרתו השנייה הייתה לקרר את האמונה שהושגה על ידי אותות מצרים וקריאת ים סוף, בטענה שהמכות היו תרחישים מקריים. כאשר העם היהודי יתקרר חלילה ויכנסו בליבו ספיקות, האמונה תחלש, ולא יהיו ראויים עוד להגיע לדרגת העידות בהר סיני. כך נוכל להבין את משמעותה של המילה בדרך המוזכרת בהקשר לעמלק. עמלק ניסה לחבל ביסודות של התוכנית האלוקית, כאשר יצר נתק בין שתי החוליות, ניסי מצרים ומעמד הר סיני, אשר בחיבורן היה העולם מגיע לתיקונו המושלם. על כך התנבא בלעם במשלו, וירא את עמלק וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ייחודו של עמלק בראשוניות, ועל כן הוא מכונה הראשית של הרע בעולם. איך הגיע עמלק כדי להתנקל לישראל? מניין הוא הגיע? נאמר בספר במדבר, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בער, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. אומר המדרש מכאן התלמד שהיה עמלק לפני מכולם. רבי נתן אומר, מהררי סעיר בא והלך 400 פרסת שהגיע לרפידים ועשה עם ישראל מלחמה. עם ישראל לא קרב כלל לתחומו ולא דרך בגבולות ארצו. אמנם הוא, עמלק, חדור במטרתו הזדונית, גמה 400 פרסה כדי להפיק את זממו. למה היה עמלק דומה, אומרים רבותינו, לזבוף שהוא להוט אחר המכה? כך היה עמלק להוט אחר ישראל. עמלק הבין במלוא הבהירות את העובדה המפחידה, אם תורתו ומוסרו של עם ישראל התפשטו בקרב האנושות, עולמו יחרב. חושיו אחדים הורו לו שאין מקום לשניהם יחד עלי אדמות. האמת והשקר אינם יכולים לשמש תחת כפיפה אחת. ביותו המייצג הרשמי של שיטת החומריות, הוא לא יכול היה לסבול עם רוחני, עם המייצג את מציאות האלוקים, ולכן כיוון עמלק את חיציו כלפי עם ישראל העומד בדרכו. בחירוף נפש הוא יצא במתקפה כדי לעקור את האמונה מיושבי תיבל. משום כך נצטווינו, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. מצוות עשה לאבד זרע עמלק, ומצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים, והריבותו כדי לעורר ריבתו, כך הרמב"ם מלכות מלכים. מצווה זו באה ללמדנו יסוד גדול במשמעות החיים. הרע נמצא בבריאה איננו שיטה, איננו אידיאולוגיה, אין לו קיום בפני עצמו. הרע נברא כדי לשמש לאדם מוקש ומכשול, לחשל אותו ולהפיק ממנו את המירב. כאשר היהודי מתאמץ להתגבר עליו ולבחור בטוב, יוצאים כוחותיו אל הפועל והוא מגיע אל השלימות. עמלק, אשר שאף להשמיד מתחת השמיים את כל העידים המעידים על מציאות הבורא, עשה לו את הרע לעיקרון, לדרך חיים, רק כשיטה. אין לו מקום, ומי שדוגל בו, בריש גלי בעזות פנים, אין לו זכות קיום. לא זכינו עדיין למחות את זרע עמלק, ועדיין הנחש הצפוני מטיל זוהמתו בעולם ומנהל מלחמה נגד כוחות הקדושה. עינינו נשואות לבוא הגאולה, אז יתוקן הפגם שקלקל עמלק. הגאולה תתבצע בשני שלבים, משיח בן יוסף תפקידו לבער את עמלק מן העולם ולהכין עולם טהור ומזוקק לקראת התגלותו של משיח בן דוד. הדבר הזה נרמז בדברי הנבואה בספר עובדיה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה להשם המלוכה. מושיעים שניים, האחד משיח בן יוסף שתפקידו לבער את הרע הקרוי עמלק, והייתה להשם המלוכה, זהו משיח בן דוד. ויש להקשות מדוע נזכר בפסוק הזה עשיו סבו של עמלק ולא עמלק עצמו שהוא ראשית הרע. אלא שהקוד הגנטי העמלקי היה קיים כבר אצל עשיו, שהרי עשיו רצה להשמיד את כל היהודים שהיו אז בעולם. יעקב אבינו, ארבעת האימהות, 11 השבטים, ובנימין טרם נולד, ודינה, סך הכל העם מנה 17 יהודים. לשם כך הגיע עשיו עם 400 איש להשמיד את כל העם היהודי. מסיבה זו מוזכר עשיו בנבואות אחרית הימים. אם כן, מדוע עמלק הוא ראשית הרע בעולם ולא זקנו עשיו? והתשובה היא, לעשיו היו סיבות הגיוניות במרכאות לצאת למלחמה. יעקב לקח ממנו את הבכורה וגם את הברכות. מה שאין כן, עמלק לא הייתה לו כל סיבה הגיונית לצאת למלחמה בישראל. רק רשעות לשמה, הרשעה לשמה. על כן נזכר לדיראון כי ראשית הרע בעולם. אבל הואיל ועשיו הוא הגרעין והשורש לעמלק נכדו, נזכר שמו בפסוק העוסק באחרית הימים, אז ייפרו ממנו על אשר עשה לישראל. נתפלל כולנו להתגשמות הנבואה, המופיעה בהמשכו של הכתוב, היה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שר כוח! הגאון רבי יחיאל ויצמן שליטה. על דברים מופלאים בפרשת השבוע, פרשת כי תצא שקראנו בשבת האחרונה, מי אתה עמלק? הבאנו את הדברים ביום חמישי, והיום הזה, אודות אשר קרחה בדרך. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה, מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קופנון וף שלא לאכול דג טמא, משורשי המצווה מה שכתבנו למעלה במצווה עין ג' בעניין איסור מאכלות, שהאל ברוך הוא ירחיק מעמו כל מה שנזק נמצא בו, אין בהמה או עוף או דגים, מן הטעם שאמרנו שם. מסימני דגים טהורים מפורשים בפסוק, כל אשר יש לו סנפיר וקסקסת, ואפילו הקסקסת נשאר כשעולה ליבשה ואין לו עכשיו, וכשיגדל יהיה לו טהור, וכל שאין לו כל שני סימנים הללו, הוא טמא. האוכל כזית ממנו ביטל מצוות עשה ועבר הלא תעשה ולוקה, נוהג בכל מקום ובכל זמן בסחרים ובנקיבות. זוהי מצווה קופנון וב מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בסייעתא דשמיא ענקית. פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת כי תצא. אז למדנו את דפים י"ט וכ"ף במסכת עירובין, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, על אילו רשעים נאמר שאף על פתח הגיהנום אינם חוזרים בתשובה, והתשובה, על פושעי עקום. שאלה שנייה, מה דרשו מהפסוק כפלח הרימון רקתך? והתשובה, אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. שאלה שלישית, מדוע נקרא הגיהנום כך? ומדוע נקרא גם בשם תפתה? והתשובה, גיהנום משום שעמוק כגי בן הינום, וגם שהכל יורדים לו על עסקי חינם, עריות, ותפתה כיוון שכל המתפתה ביצרו ייפול שם. שאלה רביעית, כמה יוצא הרווח המותר בין פסי הביראות לרבי מאיר ולרבי יהודה? והתשובה לרבי מאיר 10 אמות ולרבי יהודה 13 אמות ושליש. שאלה חמישית, מה הסברה שיש לה עדיף להאריך בדיום דין ולא להוסיף פסים? מסביר האשים, משום שבפסים יש לומר שהאוויר שמכאן ומכאן מבטל את הפסים. שאלה שישית, תל המתלקט לגובה 10 תפחים מתוך דלת אמות, האם מועיל להיות דיומד? לרבי ישמעאל מועיל, לרבי שמעון אינו מועיל. שאלה שביעית, בחצר אחת או שתיים הפתוחות לבין הפסים, האם מותר לטלטל מהחצרות לשם ולהפך? ומדוע? והתשובה, בחצר אחת מותר, בבית חצרות אסור, כיוון שבזה בין הפסים נחשב כרשות המשותפת לבית החצרות. שאלה שמינית, מה הדין כשיש פתח בין בית החצרות וערבו ביניהם? אותם חצרות שמגיעות לבין הפסים, והתשובה, לרבונה גם בזה אסור שמה לא יעידו שיש פתח ביניהם, ולרב המותר ואין גוזרים בזה. שאלה תשיעית, מה הדין כשיפשו המים בבאר בשבת ומדוע? והתשובה, אסור לטלטל בין הפסים, ואף ששבת, כיוון שהותרה הותרה, כשהתבטלו המחיצות, ודאי אינו מועיל עוד. שאלה אחרונה, מה הדין כשבאו מים אחרים במקום אלו שיבשו ומדוע? והתשובה, מותר לטלטל שהרי זה כמחיצה נעשית בשבת, ששמה מחיצה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בדפינו היומיים. דפים י"ט וכ"ף במסכת עירובין. דפים שלמדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת כי תצא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע. י' בחודש אלול תש"פ, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"א במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ' עמוד ב', 3 שורות לפני סוף העמוד, בעצם לפני סוף דף כ'. מן המילים אמר רבי יצחק ברדה, לא אותרו פסי ביראות, אלא לעולי רגלים בלבד. מן המינים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שפתחה את הפרק השני לאל בדף י"ז עמוד ב', פרק ששמו עושים פסים לביראות, אמרה שמעמידים פסים לוחות עץ סביב לביראות, סביב לבהרות מים שברשות הרבים, לפי שהבהרות עמוקות 10 טפחים ונחשבות רשות היחיד. על ידי ההיקף הזה נעשה גם המקום המוקף סביב הבאר, שפת הבאר, לרשות היחיד גמורה, ומותר להוציא מים מן הבאר אל מחוצה לה, ובהמת ישראל נכנסת לבין הפסים ושותה מן המים. ואת היקף הבאר עושים על ידי נעיצת 4 דיומדין, עמודים כפולים מחוברים יחד בצורת האות ריש, בכל פינה ופינה של המקום שסביב הבאר אותה הוא מקיף, ועל ידי כך הם נראים כ8 פסים, שכשנועץ את הדיומד באחת הפינות פונה כל פס ממנו לרוח אחת, וכגון הדיומד שבקרן דרומית מערבית, פס אחד ממנו פונה לכיוון צד צפון, ופס אחר פונה לכיוון צד מזרח. וכן בשאר הקרנות, ונמצא שארבעה דיומדין נראים כ8 פסים, ועל ידי כך יש בכל רוח דופן של 2 אמות, אחת בקצה האחד והשנייה כנגדה בסוף הרוח, וביניהם פרוץ. אלה הם דברי רבי יהודה, ורבי מאיר אומר שיש לעשות את ההיקף על ידי נעיצת 8 פסים הנראים כ12 פסים, ובעצם הוא נועץ 4 דיומדין ב4 פינות שסביב הבאר, ועל ידי כך הם נראים כ8 פסים, ועל זה עוד מוסיפים 4 פסים פשוטים, לא בזווית, אלא ישר, שיעמיד כל אחד מהם באמצעה של רוח אחת בין דיומד לחברו. וערת כעת הגמרא לצורך מה התירו את הטלטול בין פסי הביראות. אמר רב יצחק בר עדה, לא הותרו פסי ביראות, לא נאמר היתר שפסי ביראות יחשבו כמחיצה גמורה לטלטל ביניהם, אלא לצורך עולי רגלים בלבד. מקשה הגמרא והתניא, הראשנינו בברייתא, לא הותרו פסי ביראות אלא לגבי בהמה בלבד. משמע, כל בהמה. והריטב"א מבאר ששאלת הגמרא היא, מהברייתא מוכח שאפילו לעולי רגלים לא התירו, אלא לצורך בהמתם בלבד ולא לצורך אדם. משיבה הגמרא, מהי בהמה? בהמת עולי רגלים. אבל לאדם לא הותר לדלות ולשתות אפילו שהוא מעולי רגלים, משום שיכול להיכנס לבור ולשתות. אז לפי שאלת הגמרא על פי גרסתו של הריטב"א, צריך להגיד, תירוץ הגמרא הוא מהי עולי רגלים? בהמת עולי רגלים. כלומר, רק הבהמה ולא אדם. ממשיכה הברייתא, אבל אדם רוצה לשתות מן הבור, אסור לו להוציא מים מן הבור אל שפתו. אלא מה הוא עושה? מטפס, אוחז בידיו וברגליו בכותלי הבור, ועולה מן הבור ומטפס ויורד. וכותבים התוספות במסכת פסחים בדף ב' עמוד א', דיבור המתחיל להיכנס, שכן דרך הגמרא לנקוט קודם העלייה ואחר כך הירידה, למרות שבפועל קודם יורדים אל הבור ואחר כך עולים ממנו. כמו שנאמר במסכת פסחים שם, לעולם ייכנס אדם בכי טוב וייצא בכי טוב. וגם במסכת שבת למדנו בדף ל"ד עמוד ב', בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. ואילו בהגאות היבץ כתב, שנקטו קודם את העלייה ואחר כך את הירידה, להורות שהרשות ביד האדם לרדת אפילו כמה פעמים, ולכן נקט מטפס ועולה. היינו, שכבר ירד ועכשיו עולה, ושוב מטפס ויורד. ואילו הגאון יעקב משנה את הגרסה בגמרא וגורס בה, מטפס ויורד, מטפס ועולה. כי אם לא ירד, מאיכן יעלה? מקשה הגמרא בדף כ"א עמוד א', איני, האם ככה דין? ואמר רב יצחק, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יצחק בשמו של רב יהודה, שאמר בשמו של שמואל, לא הותרו פסי ביראות, אלא לבאר מים חיים בלבד. והיא לבהמה, האם אתה אומר שלא הותר הטלטול שם בשפת הבהר בשבת, אלא לשתיית בהמה, מה לי מים חיים, מה לי מים מכונסים ממי גשמים? בשלמה לגבי האדם יש חילוק, מי בהר מים חיים זקים הם וראויים לשתות. אבל לגבי בהמה, מה הטעם לחלק בין בהר מים חיים למים מכונסים? ומוסיף הריטב"א שגם אין לומר שכוונת הברייתא שדווקא בבאר מותר אבל לא בבור שממיו מכונסים, כי הוא יכול להיפסק, המים יכולים להיפסק. אי אפשר לומר זאת, שאם כן למה כתבה הברייתא באר מים חיים, היה לה להסתפק ולומר באר. אלא ודאי שכוונתה להצריך דווקא מים זקים הראויים לשתיית אדם. משיבה הגמרא שאף שלא הותר אלא לשתיית בהמה, מכל מקום באינן מידה דחזי לאדם. צריך שהמים יהיו ראויים לשתיית אדם, שכיוון שהמים הם שמחשיבים את הפסים להיות כמחיצה, צריכים הם להיות מים חשובים. התוספות בדיבור המתחיל מידי, פרשו בשתי דרכים. א', משום שאם דלה לצורך הבהמה ונשתיירו שם מים, מותר לאדם לשתותן. ב', עצם תיקון הפסים אין עושים אלא לבהמה. אבל לאחר שנעשה, מותר לדלות משם גם לצורך שתיית אדם. מוסיפה הגמרא ומבארת מתי התירו את הטלטול בין פסי ביראות. גופה אומרת הגמרא, נשוב לגוף דברי הברייתא, נאמר בה, לא הותרו פסי ביראות אלא לבהמה בלבד. אבל אדם מטפס ועולה, מטפס ויורד, ואם היו כותלי הבור רחבים שאז אינו יכול לטפס, אפילו לאדם נמי. גם לאדם מותר למלות מים ולהוציאם מן הבור אל בין הפסים ולשתות. ולא ימלא אדם מים וייתן לפני בהמתו ויחזיק הכלי כשהיא שותה, אבל ממלא הוא מהבור ושופך לפני הבהמה והיא שותה מאליה. מקשה הגמרא, מתקיף לרבנה, נמכן שאסור להשקוט את בהמתו על שפת הבור, מה הועילו פסי ביראות? תמהה הגמרא על הקושייה הזו וחייתה מקשה, מה הועילו? הרי מועילו למלות מהם, שהרי בלא פסי הביראות אסור כלל להוציא מים מן הבור אל שפתו, כי הבור הוא רשות היחיד ושפת הבור רשות הרבים. אלא מבארת הגמרא את קושיית רבנן. מה הועיל עם ראשה ורובה של פרה בפנים? כלומר, לצורך מה הצריכה משנתנו לאל בתחילת הפרק בדף י"ז עמוד ב', שיהיה ראשה ורובה של הבהמה בתוך בין הפסים, הרי כשאינו אוחז בכלי, פשיטה שלא צריך ראשה ורובה, שהרי לא הצריכו ראשה ורובה, אלא מחשש שמא תעקם ראשה לרשות הרבים, והוא יוציא את הכלי אחריה. אבל כשאינו אוחז בכלי, אין חשש הוצאה כלל, וכשאוחז בכלי, הרי אסור להשקוטה כלל. משיבה הגמרא, אמר אביי, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא, לא מדובר בכלל על בהמה עומדת ברשות הרבים וראשה ורובה בין הפסים, אלא מדובר בבהמה עומדת בבית וחלונות פתוחים לפניה לרשות הרבים, ומתוקן לפניה איבוס, מקום המיוחד למאכל הבהמות. והאיבוס הזה העומד ברשות הרבים גבוה 10 תפחים ורוחב 4, שהוא בעצם רשות היחיד, והבעלים נותנים לשם תבן ומספו מרשות היחיד, והיא מוציאה ראשה דרך החלון לאיבוס ואוכלת. ומדובר שראשו אחד של האיבוס נכנס לתוך בין הפסים. גזירה, דיל מחזי ללאיבוס דמקלקל, שמה יראה שהאיבוס מקולקל, ואתי לתקונה ויבוא לתקן אותו, ויקח איתו יחד את הדלי. ואז הוא יוציא בעצם את הדלי מרשות היחיד לרשות הרבים. ובא הברייתא להשמיענו שלא ימלא מים מהבור ויגביה הדלי על ראש האיבוס, וילך דרך רשות הרבים ויטלטל את הדלי מעל האיבוס להניחו לפני בהמתו, כי אף על גב שבעלמא מותר לאדם לעמוד ברשות הרבים ולטלטל ברשות היחיד, כמבואר במשנה לקמן בדף צדיחי תמוד ב', כאן אסור משום גזירה, שמה בעוד שירצה להניח הדלי על ראש האיבוס, יראה שראש האיבוס שברשות הרבים מקולקל, והוא עצמו מותר לו לצאת לרשות הרבים לתקנו, אבל הוא ישכח שהדלי איתו והוא יישא עמו את הדלי, ונמצא שהוא מוציא אותו מבין הפסים לרשות הרבים. לכן לא יניח את הדלי על האיבוס ויטלטלנו, אלא ישפוך את המים מהדלי על האיבוס, והמים ילכו מעליהם עד הבהמה. ואז, גם אם יראה שהאיבוס מקולקל וילך לתקנו, לא יהיה כלום בידו, כי הרי כששפך את המים על האיבוס, הניח את הדלי שם בין הפסים, והוא לא יבוא לטלטלו אל רשות הרבים. וכך בעצם מפרש רשי ליל, שמדובר שהבהמה עומדת בבית ואוכלת מהאיבוס שברשות הרבים דרך חלון. אבל תוספות ליל בדף חף עמוד ב', בדיבור המתחיל אמר אביי, כותבים שבחינם דחק רשי לפרש כן, אלא מדובר שהבהמה עומדת ברשות הרבים, ואוכלת מהאיבוס שעומד ברשות הרבים, וראשו נכנס לבין הפסים. הריטב"א מסביר בדעת רשי, שרשי פירש שהבהמה עומדת בבית כדי להדגיש שכאן לא שייך לגזור שמה יוציא הכלי אחריה. אין טעם האיסור אלא משום גזירה אחרת, כפי ששנינו שם בגמרא. דף כ"א עמוד א', 15 שורות מתחילת הדף, מבארת הגמרא איכן נוהג דין בורגנין ודין פסי ביראות. נאמר בתורה בספר שמות פרק ט"ז פסוק כ"ט, שבו איש תחתיו על ייצא איש ממקומו ביום השביעי, מכאן למדו חכמים שאין אדם רשאי לצאת ממקומו ולהלך בשבת יותר מ-2,000 אמה לכל רוח, וזהו תחום שבת. השובט מחוץ לעיר במקום ללא מחיצות, יש לו 4 אמות במקומו, ומשם ולהלן מודדים לו 2,000 אמה. השובט בעיר יכול ללכת את כל העיר, ומסוף העיר מודדים לו 2,000 אמה לכל צד. ובפרק החמישי במסכת העירובין, פרק ששמו כיצד מעברין את הערים, יבוארו פרטי הדינים כיצד מודדים את תחום העיר לדעת מאיכן למדוד את 2,000 אמה. כל בית היוצא מן העיר, אם אין בינו ובין העיר מרחק של יותר מ-70 אמה ושיריים, 70 אמה ועוד קצת, פחות מ-71 אמות, הרי זה מצטרף לעיר ונחשב כחלק ממנה ומודדים 2,000 אמה מן הבית הזה ולהלן. אם היו בורגנין, דהיינו סוכות שעושים לשומרי העיר וזה אינו דבר קבוע, והסוכות הללו ממוקמות חוץ לעיר בתוך 70 אמה ושיריים, דהיינו שבין סוף העיר לבין אותה סוכה יש פחות מ-70 אמה ושיריים, מודדים את תחום העיר מאותה סוכה, מאותם בורגנין, ולהלן 2,000 אמה. רב ירמיה עכשיו מבאר איכן נוהג דין בורגנין ואיכן נוהג דין פסי ביראות. אמר רב ירמיה ברבא, אמר רב, אין בורגנין בבבל. בבבל אין הבורגנין מצטרפים למדוד את התחום מהעיר מהם ולהלן. דהיינו שבסוף העיר, סוף בתי העיר, משם צריך האדם למדוד 2,000 אמה, וזה תחום השבת שלו. אם הוא רוצה לצאת וללכת מחוץ לעיר, הוא מודד מהבית האחרון של העיר, משם 2,000 אמה. בסוף ה-2,000 אמה הוא צריך לעצור. אסור לו ללכת מעבר לזה. מוסיף רב ירמיה ברבא בשמו של רב ואומר, ולא פסי ביראות בחוץ על הארץ. לא אותרו פסי ביראות, אותם מחיצות, ארבע מחיצות, כל אחת בצורת ריש, סביב באר מים, שנחשבות כמחיצות, זה לא אותר בשאר ארצות חוץ מבבל. כלומר, בבל דינה כארץ ישראל שהתירו בפסי ביראות, אבל בשאר ארצות לא. רב ירמיה היה בבבל, ולכן כשאומר חוץ לארץ, הכוונה מחוץ לבבל. ומסביר רב ירמיה את דבריו, בורגנין בבבל לא מצטרפים לבתי העיר, משום דשכיחי ביטקי, שמצויים שם שטפי מים ששוטפים אותם. המים יכולים לשטוף את הסוכות, לכן הם לא חשובים כלל, ופסי ביראות בחוץ לארץ לא יתירו, משום דלא שכיחי מטיפתא, לא מצויים שם תלמידים ההולכים ללמוד תורה מעיר לעיר, ולא יתירו לטלטל בפסי ביראות, אלא לעולי רגלים לחיוצא בהם. אנשים שהולכים לדבר מצווה, אבל איפכה אבדינן. אבל הפוך עושים, כלומר יש יותר פסי ביראות בבבל, שכן מצויים שם תלמידים, ובורגנין בחוץ לארץ, סוכות שומרים בחוץ לארץ מצטרפים לבתי העיר, משום שלא מצויים שם שיטפונות. איקא דאמרי יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב בשמו של רב, אין בורגנין ופסי ביראות לא בבבל ולא בחוץ לארץ. ומסביר רב ירמיה את דבריו, בורגנין בבבל, לא, הם אינם מצטרפים דשכיחי ביטקי. יש שיטפונות בבבל, ולכן השיטפונות הללו עלולים להרוס את הסוכות הללו, לכן הם לא נחשבים לבתים של העיר. וצריך למדוד את האלפיים ממה, את התחום שבת, מהבית האחרון של העיר. ובחוץ לארץ נמי לא מצטרפים, הסוכות הללו, הבורגנין הללו, כיוון דשכיחי גנבי. מצויים שם גנבים שגונבים את הבורגנין, גונבים את הסוכות הללו. אילכך הם אינם חשובים להיות כבתים. פסי ביראות בבבל לא יתירו משום דשכיחי מיה. מצויים בבבל מים בשפע ולא יתירו לטלטל בפסי ביראות, אלא היכן שצריכים לכנס את מי הגשמים לבורות ולשתות מהם במקומות שהמים הם בדוחק. ובחוץ לארץ נמי לא, גם כן לא התירו את הפסי ביראות, משום דלא שכיחים את טיפתא. לא שכיחים תלמידים שהולכים מביתם לבית המדרש או לישיבות, וכל הטעם שהקלו ואמרו שמחיצות של פסי ביראות, שהן לא מחיצות גמורות, מועילות לשאוב את המים מהבאר שהוא רשות היחיד לשפת הבאר, שזה רשות הרבים, זה רק בגלל עולי רגלים, אנשים שהולכים לדבר מצווה. אבל בחוץ לארץ שלא קיים ולא מצוי, העניין הזה שהולכים מהבית אל בית המדרש ללמוד או לישיבה, לכן לא התירו פסי ביראות. מביאה הגמרא מעשה בעניין בורגנין בבבל. אמר לי רב חיסדא למרי בריידר אבונה בריידר רב ירמיה בר אבא. אמר רב חיסדא למרי שהיה בנו של רב אבונה שהיה בנו של רב ירמיה בר אבא. אמרי עתיתו מברנש לבי כנישתא דדניאל דאבת לטה פרסי בשבתא. שמעתי שאומרים עליכם שאתם באים מברניש, שם של מקום, לבית הכנסת של דניאל בשבת. מקום היה בבבל ששם היה דניאל מתפלל, כנאמר בספר דניאל, וקווין פיתחן לי באיליטה נגד ירושלם, וזימנין תלטה ביומה, וברך על ברכוי ומצלה ומודה קדם אלוקה. חלונות פתוחים לו בעלייתו כנגד ירושלים, ושלוש פעמים ביום היה קורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני השם, והוא היה נקרא בית הכנסת של דניאל. אם כן אומר רב חיסדא למרי בריידר אבונה, שמעתי שאומרים עליכם שאתם באים מברניש לבית הכנסת של דניאל בשבת, שהוא מרחק של שלוש פרסאות, והרי זה מחוץ לתחום של העיר שלכם, של ברניש. המי סמיכתו, הבורגנין? על מה אתם סומכים בהליכתכם? על הבורגנין, על הסוכות של השומרים שיש לאורך הדרך בתוך 70 אמה ושיריים מזה לזה, ומסוף הבורגנין עד לבית הכנסת יש פחות מ-2,000 אמה? אמר רבוע דאבוך, הרי אבי אביך, רב ירמיה בר אבא, אמר משמי דרב, בשמו של רב, אין בורגנין מצטרפים בבבל. אי אפשר לסמוך עליהם, אתה צריך לספור את צעדיך, את עמותיך, מהבית האחרון של העיר. ומשם יש מרחק של שלוש פרסאות עד לבית הכנסת של דניאל, ואי אפשר ללכת את זה בשבת. נפק ואחווילה יצא מרי בריידר אבונה ואירה לרב חיסדא, הנו מטבטה, אותן עיירות חריבות, תוספות מפרשים כפרים קטנים, בין ברניש לבית הכנסת, דמיבלען שהיו בלועות, כלומר עומדות בתוך 70 אמה ושיריים מזו לזו, ונשארו בהם מחיצות מהבתים שהיו שם, לכן הן מצטרפות עם העיר למדוד את התחום רק מהן והלאה. כפי שהגמרא תבהר לכמן בדף נ"ה עמוד ב', אלו שמתעברין עמה, נפש שיש בה 400 על 400, הכוונה לבניין שעל הקבר, עשוי לשומר הקבר. מביאה הגמרא דברים שאמר רב חיסדא בשם מרי ברמר, ודברים אלו הובאו אגב דברי רב חיסדא למרי בריידר אבונה, ומשום דה מרי ברמר, היינו בנו של רב אבונה, כראו רב חיסדא בשם ברמר, דרך כבוד לרבונה רבו. אמר רב חיסדא דריש דרש מרי ברמר, מהי דכתיב, מהו פירוש הכתוב בתהילים קופיוטט, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. דהיינו שלכל דבר יש קץ וסוף, מלבד למצוותך שהיא התורה שאין למצוא את סופה. דבר זה אודות גודלה הרב של התורה. היינו התורה עם פירושיה, אומר חידושי המאירי. אמרו דוד המלך ולא פרשו כמהו, וכן אמרו איוב ולא פרשו, וכן אמרו יחזקאל ולא פרשו, עד שבא זכריה בן עידו, הנביא ופרשו, כפי שיבואר. ובא הדבר ללמד לאדם שלא ימנע עצמו מלהבין דברי תורה, אף שלא נתפרשו אצל הגדולים הראשונים, כי ייתכן שקיבל חלק זה מהר סיני, והניחו לו מקום להתגדר בו, שהרי דוד, איוב ויחזקאל לא פרשו, עד שבא זכריה סוף הנביאים ופירש את הדבר יותר. כך מסביר עיון יעקב. ומפרשת הגמרא את דברי מרי ברמר. אומרת הגמרא מה שאמרנו שגודלה הרב של התורה, אמרו דוד ולא פרשו, דכתיב, לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד, שפירושו כאמור שלכל דבר שיש בעולם ראיתי קץ וסוף, אולם מצוותך רחבה מאוד ואין למצוא את סופה. ומה שאמרנו שאמרו איוב ולא פרשו, דכתיב, אומר איוב אודות התורה בספר איוב פרק י' פסוק ת', ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, ועדיין לא פרש כמה גודלה. ומה שאמרנו שאמרו יחזקאל ולא פרשו, דכתיב, שאמר אודות גודל מגילת תורה שבעל פה, שהראו במראה הנבואה בספר יחזקאל פרק ב' פסוק י', ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה קינים ואגה ואי. היינו שראה את המגילה כתובה משני צידיה, וכתובים בה קינים והגה והיא, ואפילו לא פירש את גודל המגילה. מפרשת הגמרא את הפסוק, קינים זו פורנותן של צדיקים בעולם הזה. בקינים כוונת הפסוק לפורנות, וכן הוא אומר בכתוב בספר יחזקאל פרק ל"ב פסוק ט"ז, קינאי וקוננוע, והכוונה שם לקונן על דברי הפורנות שתבוא על מצרים שראה הנביא במראה הנבואה, וגם כאן הכוונה שראה בכתובה הפורנות שתבוא על הצדיקים בעולם הזה, כדי שיקבלו את כל שכרם בעולם הבא, אומר המהרש"א. ומה שנאמר והגה, זו מתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא, הגה הכוונה לשמחה, וכן הוא אומר בתהילים צדי ב', עלי היגיון בכינור. פשטות הכתוב היא שהכינור בא לבשם את כל השיר שבפה המכונה היגיון, מסביר המצודה דוד. ראינו שהנביא ראה שכתובים דברים משמחים והם שכרם של הצדיקים לעתיד לבוא. ומה שנאמר והיא, והי יוד, זוהי פורנותן של רשעים לעתיד לבוא. היא לשון פורנות, וכן הוא אומר בכתוב בספר יחזקאל פרק ז' פסוק חבב, הובה על הובה תבוא, והכוונה שיבוא שבר על שבר לרשעי ישראל. באותה נבואה נמסר לי יחזקאל את אשר יהיה לישראל אחר שנתקיים בהם הפסוק כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכיסו. עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ כי אבות תעובדו מהר ונושנתם בגמטריה תף תף נון ב' 852 והם נשתאו בה 850 שנה 440 שנה משנכנסו לארץ ישראל עד שנבנה הבית ו410 שנים עמד הבית. כך מסביר רש"י בספר יחזקאל, בפרק ז', פסוק ב'. גם כאן ראה הנביא במגילה שבר ופורנות שיבואו לרשעים לעתיד לבוא. שבה הגמרא לדבר בשיעור גודלה של התורה. כאמור לא נתפרש גודלה של התורה עד שבא הנביא זכריה בן עידו ופרשו. נכתיב בספר זכריה, פרק ה', פסוקים א' וב', ואשוב ואשא עיניי, ואראה והנה מגילה עפה. ויאמר אלי מה אתה רואה, ואומר אני רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה, ורוחבה 10 באמה. ולפי פשוטו זו המגילה שראה יחזקאל כדי להלן. מגילה אפה היינו מגילה כפולה ונאמר בכתוב שגודלה כשהיא כפולה 20 אמה על 10 אמות באמה של הקדוש ברוך הוא. ולהלן יבואר מה גודלה. וכי פשטת לה הביא אלה 20 ב-20 כאשר תפשוט את המגילה ותפתח את כיפולה יהיה גודלה 20 אמה על 20 אמה. ואותה מגילה היא מה שראה יחזקאל ולא פירש את גודלה. וכתיב באותה מגילה נאמר שראה יחזקאל כאמור בספר יחזקאל פרק ב' פסוק י' היא כתובה פנים ואחור, והיינו שהמגילה כתובה משני צידיה, וכי קלפת לה כאשר תקלף את הכתיבה שמן העבר השני ותסימנה בעבר הראשון שתהיה כל כתיבתה בצד אחד, כמה אביה לה, כמה יהיה גודלה של המגילה, 40 ב-20, 40 אמה על 20 אמה, והעמידה הזו היא בעמותיו של הקדוש ברוך הוא, וכדי לדעת מהי אמה של הקדוש ברוך הוא, נוכל לדעת זאת על ידי הפסוקים אודות מידת העולם בעמותיו. הוא כתיב בספר ישעיה פרק מ' פסוק י' ב' ממדד בשעלו מים, ושמיים בזרת תיקן. הכתוב מתאר את כוחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא, שכיוון שיש בו לעשות כל אלה, ודאי שבידו לקיים הבטחותיו. כך אומר רש"י שם בספר ישעיה. ועל פי מצודת דוד הפירוש של הפסוק הוא, מי כמוהו היודע עומק המים כאילו מדד באגרופו, זה הכוונה בשעלו, ויודע רוחב השמיים כאילו תיקן, כאילו הכין מידתו בזרת, ויודע מידת עפר הארץ כאילו מדדם בשליש, ויודע משקל הערים כאילו שקלם בפלס ומאזניים. וכאומר, היודע כל אלה יוכלו לעשות את הנבואות הנזכרות שם. אז כתוב בפסוק, אז אם היא מדד בשאלו מים ושמיים בזרת תיקן, שמידת העולם היא זרת. הזרת היא מידה הנמדדת בידו של אדם הפושט אצבעותיו ומרווחות, והיא המידה שבין האצבע הקטנה מכונה זרת, על שם שממנה מתחילה מידה זו, לבין האגודל, והם שלושה טפחים. וזרת היא חצי אמה, ויש שנקטו שזרת היא שליש אמה. הרי שהעולם כולו הוא חצי אמה מרובעת בעמותיו של הקדוש ברוך הוא, והיינו חצי אמה על חצי אמה שהיא רבע אמה מרובעת. וכיוון שהתורה היא 40 אמה על 20 אמה שהם 800 אמה מרובעות, בשטח הזה יש 3,200 רבעי אמה. נמצא שכל העולם כולו הוא אחד מ-3,200 בתורה. ונמצא שהתורה גדולה מן העולם פי 3,200, וזה גודלה שנתפרש על ידי זכריה. ועוד שמועה אומרת הגמרא, ואמר רב חסדא, דריש, דרש, מרי ברמר, מהי דכתיב, מהו פירוש הכתוב בספר ירמיה, פרק כ"ד, פסוקים א' וב', יראני השם, והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל השם אחרי הגלות נבוכדרצר, מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים, מלך יהודה וצרי יהודה ואת החרש ואת המסגר מירושלים, ויביאם בבל. הדוד אחד תאנים טובות מאוד כתעני הבקורות, והדוד האחד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה מרוע. והיינו שאחר גלות יחוניה לבבל עם החרש והמסגר, ובמסכת גיטין בדף פי ח' פרשו שהכוונה לתלמידי חכמים, כך נאמר שם, חרש שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשין, מסגר כיוון שסוגרים הלכה שאינם יודעים להשיב בה, שוב אינם פותחים שאין אחרים היודעים לפרשה. אז אחרי גלות יחוניה לבבל עם החרש והמסגר, ראה ירמיה במראה הנבואה שני סירי נחושת מלאים תאנים מוכנים לפני היכל השם, באחד תאנים טובות, היינו תאנים חשובות הממהרות להתבשל, ובספר ירמיה פירש הכוונה לתאנים שבישלו כל צורכם בתחילת ביקורי תאנים שהן חביבות על מוצאיהן בראשיתן, ובאחד תאנים רעות שאינן נאכלות מרוב רעתן. התאנים הטובות רומזות על הגולים בגלות הראשונה שהם יחוניה והחרש והמסגר שצדיקים היו, שהקדוש ברוך הוא ישוב ויקרבם, ואילו התאנים הרעות רומזות על אלו שעדיין לא גלו, שהם שארית ישראל שהם צדקיהו, שרשעים היו שהקדוש ברוך הוא ירחקם ויתנם לזעבה למשל ולשנינה. כותב המהרש"א שאף כוונת הגמרא בצדיקים זה לגולי הגלות הראשונה, וברשעים לגולי הגלות השנייה, שאף על כל האמור שם מכל מקום לא עבד צברם ולא בטל סיכויים כאמור בהמשך. אם כן דורשת הגמרא, תהנים הטובות אילו צדיקים גמורים, תהנים הרעות אילו רשעים גמורים, ושם התומר עבד צברם ובטל סיכויים, עבדה תקוותם ואין להם למה לצפות. סבר זה לשון תקווה, וסיכויים היינו ראייתם וציפייתם. ורשי במסכת סוכה מפרש, תוחלתם ומבטם. כך הייתי חושב לומר, עבדה תקוותם ואין להם למה לצפות. תלמוד לומר, נאמר בשיר השירים פרק ז' פסוק י' ד', הדודאים נתנו ריח, והכוונה לאילו הנרמזים בשני דודאי התאנים, שאילו ואילו עתידים שיתנו ריח, והיינו שכולם יבקשו את פני השם. המהרש"א כתב שכוונת הפסוק, שלשני הדודאים יש ריח של תורה. מביאה הגמרא דרשה אחרת אודות הפסוק האמור בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים, דודי צפנתי לך. דרש רב, מה ידכתיב, מה כוונת הפסוק, הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. ומה שנרמזו בדודאים, יש לפרש שזהו לפי שיש להם צורת אדם, כמו שכתב האבן עזרא בספר בראשית פרק למד ובשיר השירים שם, בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, שלא ניקשו אל אישה מעולם. כתב המהרש"א בביאור הגמרא שנתנו ריח, לפי שבחוטאים נסתלק הריח הטוב. כנאמר בשיר השירים פרק א' פסוק י"ב, נרדי נתן ריחו, היינו שעזב את ריחו בעת חטא העגל. כמו שדורשת הגמרא במסכת גיטין בדף ל"ו. ועל כן נאמר שהדודאים שהם הסבים בעלי ריח טוב נתנו ריחם, היינו שלא טעמו טעם חטא. ועל פתחינו כל מגדים אלו בנות ישראל שמגידות פתחיהם, פתחי נידה לבעליהם, כשרואות דם מספרות זאת לבעליהם כדי שיפרשו מהן. לישנה אחרינה, לשון אחרת, שעוגדות כושרות פתחיהן לצורך בעליהן שאינן נבלות לאחרים. חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, חדשים הם גזירות חכמים שנתחדשו בכל דור ודור להיות גדר וסייג מפני העבירה. ישנים הם דברי התורה עצמם, דודי צפנתי לך, היינו שצפנתי ושמרתי כל אלו לשמך. ובשיר השירים פירש רשי שצפנתי להראות לך שקיימתים. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עליי וקיימתים. כמו החומרות השונות שהחמירו באיסור נידה, כגון אפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו ושבעה נקיים. וזו השייכות בין תחילת הפסוק ועל פתחינו כל מגדים, לכאן מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא מסע ומתן אודות ביור הפסוק, חדשים גם ישנים. אמר לי רב חיסדא לאו מדי רבנן, אמר רב חיסדא לאותו תלמיד חכם, דאבי כמסדר אגדת כמי, שהיה מסדר דברי אגדה לפניו, משמיע לחיים שמעת אודות הפסוק חדשים גם ישנים, מהו, מה ביורו? אמר לי אותו חכם לרב חיסדא, חדשים אילו מצוות קלות, הכוונה לקלות שבחמורות כגון תחום שבת ואיסור ייחוד בעריות, שניתנו אחר שניתנו עיקרי המצוות כגון שבת ועריות שהן הישנות. כך מפרש המהרש"א, והיה וצפירש שהקלות נקראות חדשות לפי שקל לקיימן כדבר חדש החביב לאדם. וישנים אילו מצוות חמורות, שאומרת כנסת ישראל שהיא מקיימתן. אמר לי רב חיסדא, וכי התורה פעמים מפעמים ניתנה, כמה פעמים ניתנה, שעל כן נתפרש הפסוק שחלק ממצוותיה הן ישנות וחלק אחר הן חדשות, הרי לא ייתכן לומר כן. וגם לפירוש הזה שאמרת שאכן ניתנו הקלות אחר החמורות, כיוון שסוף סוף כולם מסיני ניתנו, אין לומר בהם חדשים גם ישנים. מסביר המהרש"א את קושיית הגמרא. אלא הללו הישנים הכוונה מדברי תורה, והללו החדשים הם מדברי סופרים, מדברי חכמים. ובשם דברי סופרים מכנים חז"ל הן את התורה שבעל פה שלהם, מדוע חכמים מן הכתובים בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, והן את הגזירות והתקנות דרבנן. ונזכרו דברי סופרים קודם דברי תורה, לפי שיש להיזהר בהם יותר, כאמור לכמן. כך אומר המהרש"א. מביאה הגמרא דרשה נוספת מרבא, דרש רבא מהי דכתיב, מה כוונת הכתוב במגילת קהלת פרק י"ב פסוק י"ב, ויותר מהמה, בני היזהר עשות ספרים הרבה, אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר. לפני כן נאמר שם, דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים. מה דורבן זה מכוון את הפרה לתלמיה, כך דבריהם מכוונים את האדם לדרכי חיים. כמסמרות נטועים, מה מסמר זה קבוע, אף דבריהם קבועים, ומה נטייה פרה ורבה, אף דבריהם פרים ורבים למצוא בהם טעם. כך מסביר שם רשי בקהלת. המשך הפסוק, בעלי הסופות ניתנו מרועה אחד, והכוונה לדברי התורה שנמסרו למשה בעל פה, וזה מה שכתב, שניתנו מרועה אחד שהוא משה רבינו. אלא שנחלקו בהם חכמי ישראל אחר שנתמעטו הלבבות ונשכחו, ובא הפסוק שלאחרה ואומר, יותר מהמה בני יזהר, כלומר, בני יזהר בדברי סופרים, בדברי חכמים לקיימם, יותר מאשר אינך נזהר בדברי תורה שבכתב שניתנו בסיני, שאף תורה שבעל פה עיקרי, ואף שבגמרא משמע שבא לומר תורה שבעל פה חמורה יותר, אין הכוונה שכל התורה שבעל פה חמורה מהתורה שבכתב, אלא שהתורה שבעל פה, שהיא גדר לאיסורי מיטה, חמורה מהתורה שבכתב לגבי עשה ולא תעשה שאין בה עונש מיטה. כך מסביר המהרש"א. והפירוש הזה הוא לשיטתו של המהרש"א שמדובר בגזירות חכמים. אם כן, בני יזהר בדברי סופרים, בדברי חכמים לקיימם יותר מאשר אינך נזהר בדברי תורה שבכתב שניתנה בסיני, שדברי תורה יש בהם כאילו שאין בהם אלא מצוות עשה, וכן יש שאין בהם אלא מצוות לא תעשה. ואולם דברי סופרים חמורים יותר, שכל העובר על דברי סופרים חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר במגילת קהלת, ופורץ גדר ישכן ונחש, שהפורץ גדר שגדרו חכמים נענש בנשיכת נחש, היינו מיטה בידי שמיים. ולפי שדיבר הכתוב בלשון פריצת גדר, הזכיר לשון נשיכת נחש שהודר בחורי נקבי קטלי בתים פרוצים. שמה תאמר, אם אכן יש בהם ממש בדברי סופרים, מפני מה לא נכתבו בתורה במפורש? כי כשעכשיו דברי התורה שבעל פה אינם כתובים, נופלות בהם מחלוקות רבות. ועל כן יוכל אדם לומר שמה שלא נכתבו, משום שלא אכפת לו לקדוש ברוך הוא אם יאסור אדם או יתיר, יתמה או יתאר, שלא כדין. כך מסביר בעל החוות יאיר את קושיית הגמרא. התשובה היא שעל כך אמר קרא, נאמר בפסוק, עשות ספרים הרבה אין קץ, שאי אפשר לכתוב את כל דברי הסופרים שאין קץ לספרים הנצרכים לכותבם. וגם אם נופלות מחלוקות שונות בדברי התורה, רצון הקדוש ברוך הוא שכאשר יפסקו רוב חכמי הדור, כך צריך לנהוג, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים. בתוספות בדיבור המתחיל, מפני מה לא נכתבו ומקשים, מדוע לא נמסרו דברי התורה כולם כהלכה למשה מסיני, כמו דיני גוד לבוד ודופן עקומה שאין בהם מחלוקות ולא לימודים ב-13 מידות, אלא כמו שנמסרו כך נשארו, תרצו התוספות שמרוב כמותם יש לחשוש שישתכחו ויאנשו עליהם. ועתה אין לחשוש שישתכחו, כיוון שאפשר ללומדם ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם. מה שאין כן, הלכות למשה מסיני שלא נלמדו ב-13 מידות, שנשתכחו, שאין דרך להחזירן. דורשת הגמרא את סיום הפסוק האמור במגילת קהלת, ולהג הרבה יגיעת בשר, ופירוש הפסוק על פי פשוטו שההתעסקות בלימוד היא יגיעה רבה לבני אדם. דורשת הגמרא, אמר רב פאפה ברי בנו של רב אחא ברדא משמי, משמו של רב אחא בר אולה, הכתוב מלמד שכל המלעיג, כל הלועג על דברי חכמים נידון בצוער רותחת. וכך יש לדרוש את הפסוק שהמלעיג על דברי החכמים שהוזכרו בפסוק הקודם נידון ביגיעת בשר ואי צועה, שהיא פרי יגיעת הבשר באכילה, אומר רשי. כותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשניות, ואין לך צוער רותחת מן הכסילות אשר יסיעתו להלעיג, ועל כן לא תמצא לעולם מרחיק דבריהם, אלא איש מבקש תאווה ונותן יתרון להנאות המורגשות אשר לא העיר ליבו בדבר מן המהורים הבהירים. והמהר"ל בביורו באר הגולה, באר השני פרק א', מבאר את העניין לעומקו. דוחה הגמרא את הדרשה הזו. מתקיף לרב, המקשה רב, מי כתיב לעג, שעל כן דרשת שהכתוב מדבר בלעג על דברי חכמים, הרי להג כתיב, למד ה' ג' כתוב, לא כתוב לעג עם עין, אלא יש לדרוש להג לשון הוגה בתורה. ורבה לא בא לחלוק על רב פאפה אלא בפירוש הכתוב, אבל ודאי שגם רבה מודה בעניין שכל הלועג על דברי חכמים נידון בצוער או תחת, כמובא בהרבה מקומות, כך אומר המהר"ל. אם כן דורש רבה את הפסוק, ולהג הרבה הגיעת בשר, שכל ההוגה בהם בדברי תורה בכל עת שהוא הוגה בהם, הוא טועם בהם טעם בשר, והיינו שלעולם הוא מוצא בהם טעם. ומסביר המהר"ש שבלשון חכמים רגילים לקרוא ולדקדק היטב בטעמו של דבר בשם אכילת בשר. ומבואר ברש"י שהפסוק מדבר על ההוגה בדברי תורה ולאו דווקא על דברי חכמים. אבל בתורת חיים כתב שמדובר על ההוגה בדברי חכמים, והוא מבאר שכשם שמזון הבשר וטעמו נאות למזג כל אדם קטן וגדול יותר מכל המזונות, כך חוכמת השס וטעמיה נאותים ומתקבלים לכל אדם יותר מכל שאר החוכמות. ולכן אמר כל ההוגה בהם, דהיינו בדברי סופרים שנזכר קודם לכן, טועם טעם בשר. בכל הגילאים, קטן וגדול, הוגים בשס, בעזרת השם ובישועתו. מביאה הגמרא מעשה אודות הזהירות בדברי חכמים, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא. מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורים, והיה רבי יהושע גרסי משרתו. קראו לו הגרסי מהמקום הנקרא גרס. פירוש אחר ברש"י שהיה תוכן גריסים. בכל יום ויום היו מכניסים לו לרבי עקיבא מים במידה בשיעור מסוים המספיק כדי שתייה וכדי נטילה לסעודה. יום אחד מצאו שומר בית האסורים לרבי יהושע הגרסי שנכנס לרבי עקיבא והמים בידו. אמר לו השומר לרבי יהושע, רואה אני שהיום מימיך מרובים הם מכדי הצורך לשתייה. שם על החתור בית האסורים אתה צריך. אולי אתה רוצה לחפור על ידי המים באדמה של בית האסורים, שעל ידי המים אתה מרקח את הטיט ואת הלבינים בקיר. שפך השומר חציין של המים ונתן לו מים בשיעור הנותר שהוא חציין בלבד. כשנכנס רבי יהושע הגרסי אצל רבי עקיבא וחצי המים בידו ונוכח רבי עקיבא בכמות המים המועטת, אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע הגרסי, יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויים בחייך? שאין לי אלא אשר אינך מביא לי, מדוע הבאת מעט מים בלבד? סך לו, סיפר לו רבי יהושע הגרסי לרבי עקיבא כל אותו המאורע אשר הראה לו עם השומר. אמר לו רבי עקיבא לרבי יהושע הגרסי, תן לי מים שאתול ידי לסעודה. אמר לו רבי יהושע הגרסי, הרי אפילו לשתות אין מגין, לא מספיק לך המים אפילו לשתות, וכי ליטול ידיך מגין? ודאי שלא יספיקו גם לשתייה וגם לנטילה, ואם תיטול ידיך בהם לא יישארו לך מים לשתייה. אמר לו, השיב לו רבי עקיבא, מה אעשה? שאלו חייבים עליהם על מי נטילה, כלומר על אי נטילת ידיים חייבים חיוב מיטה, ועל כן, מוטב שעמות מיטת עצמי מחוסר מים ולא אעבור על דעת חבריי, שגזרו נטילה על אכילת פת. אמרו, סיפרו, לא טעם רבי עקיבא מן הפת כלום עד שהביא לו רבי יהושע גרסי מים ונטל ידיו לסעודה. כששמעו חכמים בדבר אמרו, מה בזקנותו של רבי עקיבא נהג כך שכה נזהר בדברי חכמים עד כדי שצייר עצמו בעבורם, בילדותו שיכול היה יותר לסבול ולהתענות, על אחת כמה וכמה שנזהר בדברי חכמים, ומה בבית האסורים נהג כך אף שהיה פטור מן הדין, שלא בבית האסורים על אחת כמה וכמה שהיה נזהר בדבר. ואומנם לא היה הדבר הזה מן הדין, שהרי לא גזרו על נטילת ידיים במחנה, כפי שלמדנו לאל בדף י' ז' עמוד א', וכל שכן שלא גזרו במקום סכנה, אלא רבי עקיבא מחמיר על עצמו היה, כפי שאומרים התוספות בדיבור המתחיל מוטב. מביאה הגמרא דברים אודות תקנת עירוב ותקנת נטילת ידיים. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין, שלמה המלך תיקן עירובין שאין להוציא מרשות היחיד האחת לרשות היחיד האחרת בלא עירוב חצרות, ותיקן כן מחשש שמא יחליפו ויתירו להוציא גם מרשות הרבים לרשות היחיד, וכן כשתיקן נטילת ידיים שהיא סייג לטהרות. ועודות הגזרות הללו למדנו גם במסכת שבת בדף י' עמוד ב', ושם כותב המהר"ש שאין לגרוס ונטילת ידיים אלא וידיים, משום שכיוון ששלמה המלך תיקן רק לקודשים, הרי לקודשים צריך טבילת ידיים ואין די בנטילה. וכאמור במסכת שבת בדף ט"ו עמוד א' אמרו ששלמה תיקן נטילת ידיים קודם אכילת קודשים, שסתם ידיים פוסלות אותם באכילה, ורק בדורות מאוחרים יותר תיקנו נטילת ידיים גם לתרומה ולפת חולין. ולפי זה כוונת דברי רש"י היא שתקנה זו היא סייג וגדר לגרום לכך שיזהרו בטהרת הקודשים לבל יתאמו. אם כן אומר רב יהודה בשם שמואל, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, באותה עת יצתה בת קול ואמרה, בני, אם חכם ליבך, ישמח ליבי גם אני. פסוק בספר משלי פרק חב ג' פסוק ט"ו. ואומר ועוד נאמר שם בספר משלי פרק זך פסוק י"א, חכם בני ושמח ליבי ואשיב החורפי דבר. הפסוק הראשון נסוב על גזירת עירובין, שאם חכם ליבך לעשות גדר לאיסור הוצאה בשבת, ישמח ליבי גם אני על שתתקיים מצוות שבת באיסור תורה שלא ייקשלו בו. הפסוק השני נסוב על גזירת נטילת ידיים, ששמח ליבי על הגזירה הזו שהיא גדר לטהרת תרומה. ומה שאמר הפסוק ואשיב החורפי דבר, נאמר כנגד המזלזלים בנטילת ידיים. כך מסביר המהרש"א במסכת שבת. מביאה הגמרא דרשה מרבה על פסוקים בשיר השירים, אלו שלפני הפסוק הדודאים נתנו ריח הנדרש לאל. דרש רבה מהי דכתיב? מה כוונת הפסוקים? בשיר השירים פרק ז', פסוקים י' ב' וי' ג', אחד דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה עם פרחה גפן פיתה הסמדר, עיני צוער רימונים, שם אתן את דודי לך. וזה פירושו, לאחד דודי נצא השדה, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תדינני כיושבי קרחים שיש בהן עבירות של גזל ועריות ושבועת שווא ושבועת שקר. קרחים הם מקומות, שווקים ויישוב גדול, ורוכלים וסוחרים באים לשם, ועל כן מצויים אצלם מכשולות של איסורי גזל ועריות. ועל כן לך ונעיצי השדה, בוא והרעך, תלמידי חכמים שעובדים את אדמותיהם ובתוך כך עוסקים בתורה מתוך הדחק. נלינה בכפרים, אל תקרי בכפרים אלא בכופרים. בוא והרעך, זרעו של איסף שהשפעת ונתת להם טובה והם כפרו בך. נשקים על הקרמים אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות בהם ישבו שורות שורות ככרם. נראה אם פרחה הגפן אלו בעלי מקרא, פיתח הסמדר. התגלו הענבים הדקים אחר נפילת הפרח שלהם, ודורשת הגמרא פיתח הסמדר אלו בעלי משנה. הסמדר גדול מהפרח, וכן המשנה מפורשת יותר מן המקרא. עיני צוער רימונים, אלו בעלי גמרא. עיני צוער רימונים היינו גדלו כל צורכם, וכבר גדל סביבותיו הנץ, שהוא כעין השומר שיש באגוזים קטנים, ונרמזו בהם שהם פרי גמור יותר מן הסמדר ומן הפרח. בעלי הגמרא היא המפורשת ביותר. ומפירוש רש"י בשיר השירים עולה, שסדר הדברים הוא כפי קרבת הלומד להורות, שבעלי גמרא קרובים לכך יותר מבעלי משנה, ובעלי משנה קרובים יותר מבעלי מקרא. המשך הפסוק, שם אתן את דודי לך, ארעך כבודי וגודלי, שבח בניי ובנותיי. שעליהם נאמר ההמשך, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים כנדרש לאל. ממשיכה הגמרא, עוד דודות שלמה המלך. אמר רב אמנון, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר מלכים א', פרק ה', פסוק י' ב', וידבר 3,000 משל, וישירו 5 וא', מלמד הכתוב שאמר שלמה על כל דבר ודבר של תורה, 3,000 משל, 3,000 טעמים, והיו אלו בדרך של משלים, ולכן נקראו כך, לעומת טעמי דברי סופרים שלא היו בדרך משל. על כל דבר ודבר של סופרים אומרת הגמרא 5,000 טעמים, ונקראו שיר לפי שאין לשנות בלא שירה וזמרה, אומר הרשש. שלמה המלך המציא בשכלו ובדה מליבו משלים להכניס בלב יראת השם. הנה המשלים ההם אינם נמצאים אצלנו, כי רבים מספריו נאבדו מאיתנו בגלותינו, ובאו לידי עובדי כוכבים, ומהם העתיקו כראום על שמם. ואולם, גנובו איתם. גם עשה שירים במספר 5,000, ואף המה אינם איתנו כנאבדו. כך מסביר המצודה דוד שם בספר מלכים. דרשה נוספת שדרש רב האודות שלמה המלך, דרש רב המאי דכתיב, מה כוונת הכתוב במגילת קהלת, פרק י' ב' פסוק ת'. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר, תיקן משלים הרבה, שנוסף על חוכמתו הרבה שבספר קהלת, עוד לימד את דעת העם, וזה פירושו, לימד דעת את העם, דאגמרי לימדם בסימני טעמים, קבע מסורת וסימנים לתיבות המקרא, וללימוד המשנה. ובהגאות מעריץ חיות, ציין את זה למה שמפואר לקמן בדף נ"ד עמוד ב', שיש לעשות ציונים וסימנים לתורה. ופירש שם רש"י, סימני השמועות זו אחר זו, וסימני חכמים כדרך שיש בש"ס. אותם ראשי תיבות שמופיעים לפעמים בסוגריים, כדי לומר ולרמז על הראיות או על הקושיות שתביא הגמרא בהמשך. אז מביאה הגמרא מספר מילים שכתובות בראשי תיבות, ובסוף מופיעה המילה סימן. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושלמה המלך ואסברה במאי דדמילה, ולמד דבר מדבר. ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה, אמרו לאמר רבי אלעזר, ואיזנו לשון אוזניים, שבתחילה הייתה התורה דומה לכפיפה לסל, שאין לה אוזניים, שאין לה ידיים לאחיזה, לאחוז אותה בהן, ואינה משתמרת ויכולה להשתמט וליפול. עד שבא שלמה ועשה לה אוזניים, ושוב אינה נופלת. ובמסכת שבת בדף י' מפרש רש"י, שכשם שהאוזניים מרחיקים את האדם מלגעת בכפיפה עצמה, בסל עצמו, כך סייגי התורה מרחיקים מגופו של איסור, שקודם תקנותיו היו עשויים ישראל להיכשל בעבירות, ועל ידי שתיקן העירובין ונטילת ידיים וגזר על שניות להריות, בשניות להריות הכוונה נשים נוספות האסורות משום קורבה, נוספות על ההריות שאסרה תורה, כגון אם האם, אם האב ועוד, כאמור במסכת יבמות בדף כ"א, ששם דנו מהם שניות להריות, ואוחזים ישראל במצוות שמתרחקים מן העבירות כדרך שנוח לאחוז בכלי שיש לו בית יד יותר מכלי שאין לו בית יד. דרשה אחרת אודות דברי התורה נאמר בפסוק בספר שיר השירים, פרק ה' פסוק י' א', קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. פשטות הכתוב הוא שהראיה היא כנסת ישראל מתארת את הדוד, הוא הקדוש ברוך הוא כביכול, מחלפות ראשו, טלטלים, מסולסלים, והם שחורות כעורף שהוא שחור, שכן נוי לבחור. ואילו הגמרא תדרוש את הפסוק על התורה, קבוצותיו היינו קוצי התורה וטלטלים היינו טילי טילים של הלכות. אם כן נדרש הפסוק הזה כך, קבוצותיו טלטלים, אמר רב חיסדא, אמר מרוק, ומלמד שיש לדרוש על כל קוץ וקוץ שבתורה, היינו התגים והקוצים שעל גבי האותיות, טילי טילים, ערימות גדולות של הלכות. אומר המהרש"א בתורת הנגלה שכל ההלכות שנתחדשו בכל דור ודור נרמזו בקוצי האותיות, עוד מלבד סודות התורה הרמוזים בהם. שחורות כעורב, שחורות לשון שחרית וכעורב לשון ערבית. במי אתה מוצען לדברי התורה הללו שזוכה ומשיגם? במי שמשקים בשחרית ומעריב בערב עליהן לבית המדרש, היינו ללמוד בו בבוקר ובערב. רבא אמר, התיבות שחורות כעורב נדרשות כמשמען. במי אתה מוצאם לדברי התורה? במי שמרוב עמלו בתורה משחיר פניו עליהם כעורב זה שהוא שחור. עוד מפרש המהרש"א לעניין מיעוט מזונותיו שהוא כעורב שאין מזונותיו מצויים לו. רבא אמר, במי אתה מוצאם לדברי תורה? במי שמשים עצמו אכזרי על בניו על בני ביתו כעורב זה שהוא אכזרי על בניו, ועושה זאת האדם כדי ללמוד תורה. נאמר בתהילים קוף ממזיין, נותן לי ואימה לחמה לבני עורב אשר יקראו, שהעורב אכזרי על בניו ואינו מספק להם את מזונותיהם, והקדוש ברוך הוא מזמין להם יתושים ונכנסים לתוך פיהם וניזונים מהם. כי היה כמו המעשה דרב עדה בר מתנה, וכאזי לביריו פנה לילך אל הישיבה ללמוד תורה, אמרה לדביתו, אמרה לו אשתו, ינוק ידידך מה יעביד לאומן יעשה לילדיך יחזון אותם. אמר לה, משלימו קורמי באגמה, האם לא נותרו ירקות באגם? מקום מים עומדים שגדלים צמחים בהם? משם אפשר לזון את הילדים. דרשה אחרת, אודות הגמול לצדיקים ולרשעים, שדרשה הגמרא לעיל בדף כ"א עמוד א', נאמר אודות הקדוש ברוך הוא בספר דברים פרק ז' פסוק י', הוא משלם לסונה ולפניו לעבידו. אמר רבי יהושע בן לוי, אלמלא מקרא כתוב, אם לא היה מקרא כתוב, אל פניו אי אפשר היה לאומרו. שנאמר כאן שהקדוש ברוך הוא כביכול, כאדם שנושא מסוי על פניו ומבקש להשליחו ממנו, והיינו שהקדוש ברוך הוא ממהר לשלם לרשע על מעט המעשים הטובים שעשה על מנת להעבידו לעולם הבא. והיינו שאותו מיעוט הטוב שעשה הרשע הוא תמיד על פניו של הקדוש ברוך הוא כמסוי הזה, כדי למהר לשלם לו בעולם הזה ולהעבידו לעולם הבא. כך מסביר המהרש"א. עוד נאמר לו יאחר לסונאו, אמר רבי אילה, דווקא לסונאיו, להם הוא דלא יאחר לשלם להם, אבל יאחר לצדיקים גמורים שלא לתת להם שכרם בעולם הזה, אלא שכרם שמור להם לעולם הבא. והיינו והם הדברים, את אמר רבי יהושע בן לוי, מה ידכתיב, מה כוונת הכתוב בספר דברים פרק ז' פסוק י' א', ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, היינו שהיום בעולם הזה הוא העת לעשותם ולא למחר בעולם הבא לעשותם, שאין קיום מצוות לאחר מיטה, ורק מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד א'. עוד יש ללמוד מן הפסוק, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם, כמו שדרש רבי אילה שאין הצדיקים מקבלים שכרם בעולם הזה. אמר רבי חגי ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב, מהי כוונת הכתוב בספר שמות פרק ל"ד פסוק ו', ערך אפיים לשון רבים, הרי ערך אף מבא אלי, ככה היה צריך לומר, שמשמעו שמעריך את כעסו ואינו נפרע מיד, אלא ממה שכתבה תורה אפיים יש ללמוד שהוא לשון פנים שמעריך פניו. ובמסכת בבא קמא דרשו שאפיים פירושו שני רצונות של טובה ושל רעה, וכן משמע בדבריו שאף הכוונה לרוגז, וכיוון שנאמר אפיים פירושו פנים או רצונות, ומה שהוא לשון רבים מורה שהכוונה לשני פנים או לשני רצונות. והיינו ערך אפיים לצדיקים שמעריך להם את פניו השוחקות ואינו משלם שכרה מיד, וערך אפיים לרשעים שמעריך להם את פניו הזוהמות ואינו מענישה מיד, ואף ערך אפיים הזה הוא לטובה, שיכולים עדיין לשוב בתשובה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ערך אפיים. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת עירובין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לאיזה בהמה אותרו פסי ביראות ומדוע רק לבאר מים חיים? שאלה שנייה, מדוע לא אותרו המים לשתיית אדם ובאיזה אופן כן אותרו לאדם? שאלה שלישית, האם מועילים בורגנין בבבל ובשאר חוץ לארץ ומדוע? שאלה רביעית, האם מועילים פסי ביראות בבבל ובשאר חוץ לארץ ומדוע? שאלה חמישית, מהו חדשים גם ישנים? והשאלה האחרונה, מה קשה על מה שנטל רבי עקיבא את ידיו בבית האסורים ומדוע באמת עשה כן? התשובה בתוספות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות שלמדנו היום הזה בסייעת הדשמי הגדולה בדפינו היומי. כיצד ממלא לבהמתו מבין הפסים? הממלא לבהמתו בין הפסים ממלא ונותן בכלי לפניו, אם היה אבוס ראשו נכנס לבין הפסים, והיה גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, לא ימלא וייתן לפניה שמה יתקלקל האבוס, ואז ירצה לתקנו ויוציא את הדליל האבוס ומן האבוס לקרקע רשות הרבים, אלא ממלא ושופך ואיש אותה מעליה. הבורגנים מצטרפים עם המדינה, דהיינו עם בתי העיר, אם היו בתוך 70 אמה ושיריים, ומאותו הבית היוצא רואים כאילו חוט מתוח על פני כל המדינה, ומודדים חוץ לאותו החוט 2,000 אמה. מדברי סופרים, אסור לשכנים לטלטל ברשות היחיד שיש בה חלוקה בדיורין, עד שיערבו כל השכנים כולן מערב שבת, אחד חצר ואחד מבוי ואחד מדינה. ודבר זה תקנת שלמה ובית דינו. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באילו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהם. הוא מצייר גופו תמיד ולא ייתן שינה לעינה ולאפפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו כאוהלי החכמים, וכן אמר שלמה בחוכמתו, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף אי עמדה לי. הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק החותם את תלמוד תורתנו, משנה יומית על שני חלקיה.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ, ולעשות רצון אביהם שבשמיים, שבשמיים.
סדר זרעי, מסכת מעשרות, פרק ג', משנה ט'. במשנה היומית אנחנו משננים משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסיום השס בעזרת השם ובישועתו יהיו בהם תחתינו לא רק את מסכתות השס עם הגמרא, אלא גם את המשניות שאין עליהם גמרא. גפן שהיא נטועה בחצר הקובעת למעשר, נוטל את כל האשכול, תולש מהגפן אשכול אחד ואוכל ממנו כדרכו, ואינו חייב לעשרו, וכן ברימון בעץ רימונים הנטוע בחצר, נוטל את כל הרימון ואוכלו כדרכו, וכן באבטיח נוטל את כל האבטיח, דברי רבי טרפון שסובר רבי טרפון שנוטל אשכול אחד או רימון אחד או אבטיח אחד, אין בזה משום צירוף ומותר לאוכלו כדרכו ולא לעשרו. רבי עקיבא אומר, מגרגר באשכולות, מלקט מן האשכול שבגפן גרגיר גרגיר ואוכל ופורט ברימון, נוטל פרד פרד מן הרימון שבאילן, וסופט באבטיח חותה חתיכה חתיכה מן האבטיח המחובר לקרקע. אבל אם נטל כל האשכול או כל הרימון או כל האבטיח, אסור לו לאכול ממנו עד שיפריש תרומות ומעשרות, שבחגון זה החצר קובעת למעשרות, והלכה כרבי עקיבא. כוסבר גד בלשון המקרא, שהיא זרועה בחצר הקובעת למעשר, מקרתם כמו מחרסם, כלומר תולש עלי עלי ואוכל בלי לעשר, ועם צרף שני עלים כאחד חייב לעשר. עשייה והאזו והקורנית שבחצר, שלושה סוגי אזו ומגדלים מעליהם ואינם מיוחדים למאכל, אבל יש שבני אדם מלקטים אותם לשם מאכל. אם היו נשמרים על ידי הבעלים של החצר, חייבים במעשרות שאין חייב במעשר אלא אוכל ונשמר. וכיוון שהם גדלים בחצר, הרי החצר קובעת למעשר ואסור לאוכלם הרי עד שיפריש מהם תרומה ומעשרות. מסכת מעשרות פרק ג' משנה י', תאנה אילן תאנים שהיא עומדת בחצר הקובעת למעשר ונוטה לגינה שנופה. נוטה לגינה אוכל כדרכו, העומד בגינה ולוקט תאנים מהנוף, אוכל מהם אכילת הרי ופטור מן המעשרות שאין הגינה קובעת למעשר. ואף על פי שעיקרה של התאנה בחצר, אין הולכים בזה אחר העיקר אלא אחר הנוף. אם התאנה עומדת בגינה ונוטה לחצר, שנופה נוטה לחצר, אוכל אחת אחת, האדם העומד בחצר תולש מן הנוף, תאנה תאנה ואוכל, והוא פטור מן המעשרות. ואם צרף שתיים כאחת, חייב לעשר, שהחצר קובעת למעשר ואין הולכים בזה אחר העיקר של האילן, לומר שיהיה דינו כעומד בגינה. תאנה שהיא עומדת בארץ בארץ ישראל ונוטה לחוץ לארץ, שהיא עומדת סמוך לגבול ונופה נוטה לחוץ לארץ, או שהיא עומדת בחוץ לארץ ונוטה לארץ, עיקרה בחוץ לארץ ונופה נוטה לארץ ישראל, הכל הולך אחר העיקר. אם העיקר בארץ ישראל, כל פירותיה חייבים במעשרות, ואם העיקר בחוץ לארץ, גם הפירות של הנוף פטורים מן המעשרות. ובבתי הרי חומה, הכל הולך אחר העיקר. מה שאין כן במוכר שדות או בתים בערים שאינם מוקפות חומה, שיש להם דין גאולה עד שנת היובל, ואם לא נגלו עד שנת היובל, הרי הם חוזרים בשנת היובל למוכר בלא תשלום. בשונה דין הגאולה לשדות מדין הגאולה לבתים, שאין השדות נגלים אלא לאחר שעברו שנתיים. משנתנו בא ללמד שהמוכר אילן שעיקרו בתוך החומה ונופן נוטה לחוץ לחומה, דין האילן כאילו כולו בתוך החומה, ויש לו דין גאולה בתוך השנה למחירתו. ובערי מקלט הכל הולך אחר הנוף. דין תורה הוא שהורג נפש בשגגה גולה לאחת מערי המקלט, וכל זמן שהוא נמצא בתוך התחום של עיר מקלטו אסור לגואל אדם להורגו, אבל אם מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו רשאי להורגו. באה משנה ללמד, באילן שהוא עומד בתוך התחום של עיר המקלט ונופו נוטה לחוץ לתחום, או שהוא עומד חוץ לתחום ונופו נוטה לתוך התחום של עיר המקלט, שהכל הולך אחר הנוף. ובירושלים לעניין מעשר שני, הכל הולך אחר הנוף, שכן פירות מעשר שני דינם לעלותם לירושלים ואסור לאוכלם מחוץ לירושלים. כשנכנסו לירושלים שוב אסור לפדותם, אלא צריכים לאכול את הפירות עצמם שם. באה המשנה ללמד, באילן שעיקרו עומד לפנים מחומת ירושלים ונופו נוטה לחוץ, או שעיקרו חוץ לירושלים ונופו נוטה לפנים, שהכל הולך אחר הנוף, לומר שולחים אחר הנוף לחומרה. אם נוף האילן נוטה לפנים, אף על פי שעיקרו בחוץ, דין האילן כולו כירושלים נהיין פדיון מעשר שני, שאם הובו פירות מעשר שני אפילו עד לעיקרו של אילן זה, שוב אסור לבדותם. ואם נוף האילן נוטה לחוץ, אף שעיקרו בפנים, דינו של האילן כאילו כולו מחוץ לירושלים לעניין אכילת מעשר שני, שאסור לאכול מעשר שני אפילו על יד גזעו. חתמנו את הפרק השלישי במסכת מעשרות שבסדר זרעים, וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, משניות כסדר השס.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
סדר טהרות מסכת כלים פרק א' משנה ו'. אגב ההלכות ששנינו עד כה בפרקנו בעניין הדרגות של תומות זו למעלה מזו בפרקנו ללמד על 10 מעלות של קדושות זו למעלה מזו. 10 קדושות הן זו למעלה מזו. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומהי קדושתה שמביאים ממנה העומר ב-16 בניסן כדי להתיר את התבואה החדשה ודווקא מתבואת ארץ ישראל והביקורים שנאמר בהם ולקחתם מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך ושתי הלחם שתי חלות הלחם שמביאים בחג השבועות כדי להתיר את החדש במקדש. כנאמר, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים, מה שאין מביאים כן מכל הארצות. מסכת כלים פרק א' משנה ז', הירות המוקפות חומה ממות ישוע בנון מקודשות ממנה משאר הארץ שמשלחים מתוכן את המצוראים. שנאמר מחוץ למחנה מושבו דות המצורע, היינו מחוץ למחנה ישראל, וכשכבש ישוע את הארץ, קידש את הירות שהיו מוקפות חומה בימיו, שיהיו כמחנה ישראל לשלח מתוכן את המצוראים. ומסבבין לתוכן מת, עד שירצו, רשאים לסבב את המת בתוך העירות המוקפות חומה כדי להרבות הספד לכבודו, עד שירצו קרוביו להוציאו. יצא אם היצא המת מן העיר, אין מחזירים אותו שאין מחזירים תומה לעיר. מסכת כלים, פרק א' משנה ח'. לפני מן החומה של ירושלים מקודש מהם משאר העירות המוקפות חומה שאוכלים שם קודשים כלים ומעשר שני, שנאמר לו תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך, כי אם לפני השם אלוקיך, תאכלנו. הר הבית שבו היה בית המקדש בנוי, מקודש ממנו מהעיר ירושלים שאין זווים וזוות נידות ויולדות נכנסים לשם. החיל, היינו השטח של 10 עמות שבין הסורג לחומת העזרה, מקודש ממנו מהר הבית, שאין גויים ותממת נכנסים לשם מגזירת חכמים. שכן מן התורה תמאים מיתים אפילו בעזרת נשים מותרים. עזרת נשים מקודשת ממנו מן החיל שאין תבול יום, תמשת אבל ועדיין לא הריף שמשו נכנס לשם. ולפי הגמרא יהושפט ובית דינו גזרו על תבול יום שלא ייכנס לעזרת נשים. ואין חייבים עליה חטאת אם נכנס שם בשוגג. עזרת ישראל מקודשת ממנה מעזרת נשים, שאין מחוסר כיפורים נכנס לשם. זו וזווה נידה ויולדת ומצורה שתבלו לטהרתם והעריף שמשם ולא הביאו קורבנותיהם עדיין, אסור להם להיכנס לעזרת ישראל, וזהו הקורוי מחוסר כיפורים. הוא עדין לכל טהור שאינו רשאי להיכנס לעזרת ישראל עד שיתבול וחייבים עליה חטאת. מחוסרי כיפורים שנכנסו לעזרת ישראל בשוגג חייבים חטאת, ואין צריך לומר תבול יום ושאר כל הטמאים. עזרת הכהנים מקודשת ממנה מעזרת ישראל, שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צורכיהם, לסמיכה, לסמוך ידיו על ראש קורבנו, לשחיטה שהיא קשרה אף בישראל, לתנופה להניף את הקורבן. מסכת כלים פרק א' משנה ת' החותמת את הפרק. בין האולם ולמזבח מקודש ממנה מעזרת הכהנים שאין בעלי מומים ופועי ראש נכנסים לשם. כהנים בעלי מומים וגודלי פרע, היינו שעברו עליהם 30 יום ולא הסתפרו אסורים להיכנס לשם. ההיכל, גם האולם בכלל, מקודש ממנו מבין האולם ולמזבח שאין נכנס לשם שלא רחוץ ידיים ורגליים, כהן שלא רחץ ידיו ורגליו מן הכיור, אסור להיכנס לשם. קודש הקודשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים בשעת העבודה, וארבע פעמים הוא נכנס לשם להקטיר קטורת, לעזות מדם הפר, לעזות מדם השעיר, להוציא הכף מהמחתה, ואם נכנס 5 פעמים חייב מיטה. אמר רבי יוסי, בחמישה דברים בין האולם ולמזבח שווה להיכל, שאין בעלי מומים ופרי ראש ושטועי יין שלא רחוץ ידיים ורגליים נכנסים לשם, ופורשים הכהנים מבין האולם ולמזבח בשעת ההקטרה, בין בשעה שמקטירים קטורת במזבח הזהב שבהיכל, בין בשעה שכהן גדול מקטיר קטורת לפני ולפנים, אבל תנא קמא סובר שדווקא בשעת ההקטרה בהיכל פורשים הכהנים מבין האולם ולמזבח, אבל כשמקטיר הכהן הגדול קטורת לפני ולפנים, אין הכהנים פורשים אלא מן ההיכל בלבד ולא מבין האולם ולמזבח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, עד כאן תלמוד תורתנו בדפינו היומי. היום הזה, יום ראשון, י' באלול תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף כ"א במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שני, י' א' באלול תש"פ, ונלמד דף כ"ב במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה שהיא מגנה ומצלה, ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.